שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף זין במסכת מנחות באתר sinai.org.il. היום יש לנו שיעור ארוך, אנחנו מתחילים במשנה בוו עמוד א' ונלמד עד השליש העליון של זין עמוד ב'. השיעור היום יהיה 20 דקות. אחרי שבמשנה בתחילת הפרק דיברנו על פסולי מחשבה במנחות, היום נדבר על פסולים יותר מעשיים או מצד הכהן עצמו או מצד איך שהוא עושה את העבודה. אז המשנה מדברת על סוגים שונים של פסולים, יש לנו את עונן, תמה, תבוליו, מחוסר כיפורים, יש את זר, מחוסר בגדים ומי שלא רחוץ ידיים ורגליים או ערל, וכאמור יש גם פסולים שהם לא פסול בכהן עצמו אלא באיך שהוא עושה את העבודה, וזה אם הוא עושה את זה כשהוא יושב או שהוא עומד על גבי משהו או שהוא עושה את זה ביד שמאל. אלה הפסולים שהמשנה מדברת עליהם, אותם פסולים גם פגשנו בזבחים בדף תדוו. החידוש כאן במנחות זה שבניגוד לזבחים ששם הפסולים פוסלים בכל שלושת העבודות אבל הם לא פוסלים בשחיטה, כאן במנחות הפסולים אלו פוסלים בכל ארבע עבודות, כלומר גם בקמיצה, אפילו שהקמיצה היא מקבילה לשחיטה של זבחים. אז זה הדין הבסיסי של המשנה, יש לנו רשימה של פסולים שפוסלים במנחות. ועכשיו על החלק הזה של המשנה היו לנו שני דיונים, אחד קצר, אחד יותר ארוך, והוא גם יגרור דיון שלישי. הדיון הראשון זה שהגמרה שואלת למה כשהמשנה אמרה שהפסולים אלו פוסלים בכל המנחות, היא חילקה את זה, היא אמרה זה פוסל גם במנחת חוטה וגם בשאר המנחות. למה המשנה פשוט לא כתבה כל המנחות, ואז נבין שזה כולל גם את מנחת חוטה. עונה הגמרה שהמשנה אמרה את זה בשביל רבי שמעון, שנדע שגם לפי רבי שמעון הפסולים אלו פוסלים אפילו במנחת חוטה. למה שנחשוב שלא? כי לרבי שמעון יש סברה שבמנחת חוטה וגם בקורבן חטאת יש דברים שמקילים בהם בשביל שהקורבן לא יהיה מעודר. במנחת חוטה אין שמן ולבונה, בקורבן חטאת אין נסכים, אז היינו יכולים לחשוב שכיוון שאנחנו רוצים שהקורבן לא יהיה מעודר, אולי גם נתיר לעשות את זה בצורה פסולה. כמה שמלן שגם לפי רבי שמעון, גם במנחת חוטה, אם עשו את זה בצורה פסולה, אז זה פוסל. עד כאן התשובה. עכשיו, התשובה הזאת באמת תישאר, אבל אנחנו צריכים קצת לשפץ אותה, כי שואלת הגמרא, אם אתה אומר שבדעת רבי שמעון יש לנו הווה אמינא שבמנחת חוטה הפסולים אלו לא יפסלו, אז אותה הווה אמינא הייתה צריכה להיות לנו גם כשלמדנו בזבחים תדווה את כל רשימת הפסולים. ואילו שם אנחנו לא רואים שהמשנה חילקה בין קורבן חטאת לבין שאר הקורבנות בשביל להדגיש שזה נכון גם לרבי שמעון, מסבירה הגמרא שבאמת כאן במנחות יש לנו סיבה מיוחדת לחשוב שאולי רבי שמעון יאמר שזה לא פוסל. למה? כי כמו שאמרנו בדף ב', את המשנה הראשונה אמנו לא כרבי שמעון. לא נחזור כרגע למה, אבל היא לא כרבי שמעון. ממילא אם המשנה אצלנו הייתה כותבת סתם שכל המנחות נפסלות אם עשו אותם באותם פסולים שהזכרנו, ממילא היינו יכולים לחשוב שגם המשנה שלנו שמדברת על הפסולים גם זה לא לפי רבי שמעון. ואז באמת יכולנו לחשוב שלפי רבי שמעון במנחת חוטה זה לא פוסל, לכן המשנה הדגישה במיוחד את מנחת חוטה בשביל ללמד אותנו שלא ניתה ושבאמת גם לפי רבי שמעון זה פוסל. לעומת זאת בזבחים, כיוון שאין לנו שם סיבה לחשוב שרבי שמעון יחלוק על המשנה, אז המשנה שם לא ראתה צורך להדגיש שזה נכון גם לפי רבי שמעון. וזה הגענו לשורה 11 בוו עמוד ב', סיימנו את הדיון הראשון, למה המשנה חילקה והדגישה את מנחת חוטה באופן מיוחד בשביל ללמד שגם לרבי שמעון הפסולים אלו פוסלים גם במנחת חוטה. הדיון השני על המשנה, שהוא הדיון המרכזי היום, זה על המשך המשנה, שהמשנה מביאה מחלוקת האם אפשר לתקן. כלומר, אם למשל קמצו ביד שמאל, האם אפשר פשוט להחזיר את הקומץ למנחה הכללית ולקמוץ עוד פעם ביד ימין? אז בן בתירא אומר שאפשר לתקן, ומזה אפשר להבין שרבנן סוברים שאי אפשר לתקן. אז עוד פעם, בן בתירא אומר שאפשר לתקן, ורבנן אומרים שלא. זה מה שכתוב במשנה, כשכאמור הדוגמה שהמשנה דיברה עליה זה לגבי יד שמאל. עכשיו בגמרא בא רב, והוא אומר דין שמאוד דומה לדין של בן בתירא, רק לגבי זר. הוא אומר שאם זר קמץ, אפשר להחזיר ולעשות עוד פעם, כלומר אפשר לתקן. עכשיו, לפי מי רב אמר את החידוש שלו, לפי רבנן או לפי בן בתירא, אז הגמרא דנה בשתי אפשרויות, כשבשתי אפשרויות יש קושי מסוים שצריך לענות עליו. אז האפשרות הראשונה שהגמרא מעלה זה שרב אמר את זה בדעת רבנן, כלומר שאפילו לפי רבנן כן אפשר לתקן. עכשיו לפי זה צריך להבין במה בכל זאת נחלקו רבנן ובן בתירא במשנה. מסבירה הגמרא שנאמר שלפי שניהם אם הקומץ עדיין כאן אפשר לתקן, אבל אם הקומץ שהוא כבר קמץ בפסול עבד, אז בן בתירא אומר שהוא יכול ללכת להביא קמח חדש ולהשלים את המנחה ולקמוץ מזה, ורבנן אומרים שזהו, אם זה כבר עבד כבר אי אפשר לתקן. אבל שניהם מסכימים שעקרונית כשהקומץ קיים כן אפשר לתקן. זאת האפשרות הראשונה, ובזה אנחנו מאוד מקרבים את רבנן לבן בתירא, שגם לדעתם אפשר לתקן, אבל את האפשרות הזאת הגמרא דוחה בגלל בעיית ניסוח. כי אומרת הגמרא, אם באמת זאת המחלוקת, אז הדגש בניסוח של בן בתירא לא היה צריך להיות על זה שאפשר להחזיר את הקומץ ולקמוץ עוד פעם, כי לזה הרי גם רבנן מסכימים, אלא היה צריך להדגיש את זה שגם יכול להביא קמח חדש ולהכניס למנחה ולקמוץ עוד פעם. אז מזה שהמשנה לא כתבה כך, כנראה שבאמת לא זאת המחלוקת, אלא המחלוקת ביניהם יותר בסיסית, האם בכלל אפשר לתקן, שלפי בן בתירא כן, ולפי רבנן בכלל לא, ולכן בזה דחינו את האפשרות הראשונה בדעת רב, שהוא התייחס לדעת רבנן, ואנחנו עוברים לאפשרות השנייה. האפשרות השנייה היא כמובן שהוא אמר את זה בדעת בן בתירא, כלומר בן בתירא אמר במשנה שאם הוא קמץ בשמאל אפשר לתקן, ובא רב ואומר שבן בתירא אמר את זה לא רק לגבי הפסול של שמאל, אלא גם לגבי הפסול של זר, ומן הסתם גם לגבי שאר הפסולים, זאת האפשרות השנייה, ובאמת היא זאת שמתקבלת. אבל עכשיו, גם על האפשרות הזאת, הגמרא תשאל שתי שאלות. השאלה הראשונה היא באמצע וו עמוד ב', והשאלה היא מה החידוש של רב, כלומר, אם בן בתירא כבר אמר את זה לגבי שמאל, למה זה כזה חידוש לומר שזה נכון גם לגבי זר? עונה הגמרא שזה חידוש, כי הפסול של שמאל הוא פחות חמור מאשר הפסול של זר, וממילא, אם היה כתוב רק את שמאל, היינו חושבים שדווקא כאן בן בתירא מקל ומאפשר לתקן, אבל בזר לא, לכן כמש מלן רב שגם בזר. אז זאת התשובה לשאלה מה החידוש של רב. שאפילו בזר ולא רק בשמאל, ועכשיו בסוגריים צריך להבין למה באמת שמאל זה פחות חמור מהפסול של זר. מסבירה הגמרא כי הפסול של שמאל הוא לא פסול מוחלט, כי הרי מצאנו עבודה שכן עושים אותה בשמאל, וזה כשהכהן מכניס את הקטורת לקודש הקודשים הוא מחזיק אותה ביד שמאל. אז הנה, כיוון שיש דבר שעושים בשמאל, זה מראה שזה פסול פחות חמור. עכשיו הגמרא מיד שואלת, הרי גם בזר יש דברים שאפשר לעשות בזר, איזה דברים? אז הגמרא מציעה שני דברים, אבל מיד היא גם דוחה ומסבירה למה זה לא מראה שהפסול של זר הוא גם פחות חמור. חמור. דבר אחד זה ששחיטה כשרה בזר, אבל מיד אוכל הגמרא, השחיטה זה לא ראיה, כי שחיטה זה בכלל לא חלק מהעבודות. ובסוגריים, זה שבפרה אדומה צריך דווקא כהן שישחוט, זה לא מראה ששחיטה היא עבודה, אלא פשוט פרה אדומה זה משהו מיוחד, זה בכלל הקורבן רגיל. הרי גם בשביל לראות נגעים של צרה, צריך כהן, וזה לא מראה שזה עבודה. בקיצור, שחיטה זה לא עבודה, לכן מכאן אי אפשר להראות שהפסול של זר הוא פחות חמור. דבר שני שלכאורה זר יכול לעשות, זה לעבוד בבמות, אבל גם את זה דוחה הגמרא ואומרת, מהבמות אי אפשר ללמוד למקדש. גם כאן העיר בסוגריים שאומנם יש דבר שלכאורה כן למענו מהבמות, וזה בסבכים פי ד' לגבי הדין של אם עלו לא ירדו, שאמרנו שם שדבר שמותר בבמות, אז אם העלו אותו למזבח אז הוא לא יורד, אבל מסבירה הגמרא לא באמת למדו את זה מהבמות, אלא זה רק אסמכתה. בזה סיימנו את השאלה הראשונה על דברי רב, לפי ההבנה שהוא אמר את זה על דברי בן בתירא, שאלנו מה החידוש של זר יותר מאשר בשמאל, שגם כשזר קמץ אפשר לתקן, וענינו שהפסול של שמאל יותר קל, כי שמאל יש עבודה שעושים אותה בשמאל, ואילו בזר אין דבר שעושים אותו בזר, וזה שזר יכול לשחוט ושהוא יכול לעבוד בבמה, זה לא ראיה. עד כאן השאלה הראשונה. השאלה השנייה על רב לפי ההבנה הזאת, זה למה צריך שהוא יאמר את החידוש הזה? הרי כבר הקטימו אותו תנאים, יש שתי ברייתות שכנראה היו מאוד ידועות, שמהם כבר עולה את מה שרב אמר, שמה שבן בתירא אמר שאפשר לתקן, זה לא רק בשמאל, אלא גם בשאר הפסולים. מה הם שתי הברייתות? אז ברייתה אחת זה של רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון, שניהם אומרים ממש בפירוש שבן בתירא דיבר גם על שאר הפסולים. ברייתה שנייה זה ברייתה שמביאה גם את המקור לדין של בן בתירא, כתוב וקמץ משם, ובן בתירא לומד מה זה משם, מאיפה הוא קומץ, כנראה שהכוונה היא למקום שהוא כבר קמץ ממנו, כלומר שאפשר לקמוץ בפסול ואז לקמוץ עוד פעם ביתר. עכשיו אמנם גם בברייתא הזאת הדוגמה שבן בתירא מביא זה הפסול של שמאל, אבל כיוון שהוא מביא פסוק ומהפסוק אין סברה לחלק בין הפסולים השונים, אז מן הסתם הוא דיבר על כל הפסולים. אז עוד פעם עולה השאלה למה צריך את דברי רב, הרי כבר אמרו את זה לפניו בברייתות. עונה הגמרא שבאמת זה לא החידוש של רב, כלומר באמת זה שבן בתירא דיבר גם על שאר הפסולים, את זה כבר אמרו התנאים. מה שרב בא לעשות זה באמת לדבר על שאלה אחרת בדעת בן בתירא, וזה האם בן בתירא אמר שאפשר לתקן אפילו אחרי שכבר שמו את הקומץ בתוך הכלי שרת. כלומר נזכיר, כשמביאים את המנחה בהתחלה שמים את כל המנחה בתוך כלי שרת, לכלי הזה הגמרא כאן קוראת ביסה, אחר כך קומצים מהמנחה ואת הקומץ הזה שמים בעוד כלי שרת, וזה מקדש את הקומץ. והשאלה היא האם בן בתירא שאמר שאם קמצו בפסול אפשר להחזיר ולקמוץ עוד פעם, האם הוא אמר את זה רק לפני שכבר שמו את הקומץ בכלי השני או אפילו אחרי זה? אז האמת היא שגם כאן התנאים כבר הקדימו את רב, והגמרא מבינה שיש מחלוקת תנאים למען בן בתירא התכוון. לפי תנא קמא של המשנה שלנו זה גם אחרי שכבר שמו את הקומץ בכלי השני, לפי רבי יוסי בן יסין ולפי רבי יהודה הנחתום זה רק לפני ששמו בכלי השני. בכל אופן זה מה שרב בא לחדש, הוא בא לחדש כמי הלכה, כלומר למה בן בתירא התכוון ומה באמת רב סובר בעניין הזה. יש שתי קדאמרי, לפי קדאמרי ראשון הוא סובר כמו תנא קמא, כלומר גם אחרי ששמו בכלי השני, לפי קדאמרי שני הוא סובר כמו שני התנאים שזה רק לפני, אבל אחרי כבר אי אפשר לתקן גם לפי רב. וזה סיימנו את שתי השאלות על דעת רב, בהנחה שהוא סובר כמו בן בטרה, שאלנו מה החידוש ולמה הוא צריך לחדש, הרי כבר הקדימו אותו התנאים, וסיכמנו שבאמת מה שהוא בא לעשות זה לפסוק הלכה האם בן בטרה התכוון רק לפני ששמו את הקומץ בכלי השני או שאחרי. עכשיו, לסיום הסוגיה הזאת, ארבע שורות לפני סוף ו' עמוד ב', כיוון שכבר נכנסנו לשאלה האם בן בטרה התכוון לאחרי ההכנסה לכלי או רק לפני, הגמרא תדבר על המחלוקת הזאת ונראה על זה שני דיונים. הדיון הראשון זה של רב נחמן, והוא שואל מסברה. הוא אומר, הרי מה הסברה של המחלוקת בין רבנן לבין בטרה, האם אפשר לתקן או לא? צריך לומר שהסברה של המחלוקת היא, האם כשקומצים בפסול זה בכלל נחשב עבודת קמיצה או לא? רבנן סוברים שאפילו שזה נעשה בפסול זה נחשב עבודה, וממילא אי אפשר לתקן כי זאת עבודה שנעשתה בפסול. לעומת זאת, בין בטרה סובר שכיוון שזה נעשה בפסול, אני מתעלם מזה, כאילו בכלל לא קמצו, ממילא אפשר להחזיר את הקומץ ולקמוץ עוד פעם בקשרות. עכשיו, ממילא שואל רב נחמן, כיוון שזאת הסברה של בן בטרה, שהקמיצה בפסול בכלל לא נחשבת קמיצה, אז מה אכפת לנו אם הכניסו את הקומץ לכלי או לא? בכל מקרה אפשר לתקן, כי בעצם כאילו בכלל לא קמצו. זאת השאלה של רב נחמן על שני התנאים שמגבלים את בן בטרה, שאפשר לתקן רק כל עוד לא שמו את הקומץ בכלי השני. ועונה הגמרא שבאמת לפי שני התנאים צריך להבין את הסברה של בן בטרה בצורה אחרת, ושלפי דעתם באמת בן בטרה לא כל כך שונה מרבנן. כלומר שלדעתם גם לפי בן בטרה כשקומצים בפסול זה כן עכשיו עבודה, וממילא זה כן יכול לגרום לזה שלא נוכל לתקן, אלא שלדעתם מתי מסתיים את העבודה? רק כשמכניסים לכלי השני. אבל כל עוד הכהן לא הכניס לכלי השני, בעצם הוא לא עשה פה כלום, ולכן אפשר לתקן. ברגע שהוא הכניס לכלי השני, אז כבר נעשתה עבודה בפסול, ואי אפשר לתקן כמו רבנן. זה הסבר של בן בטרה לפי שני התנאים, ויוצא לנו אגב לפי זה שבעצם יש פה מחלוקת מאוד עקרונית איך להבין את בן בטרה. לפי המשנה שלנו שלדעתה בן בטרה לא מחלק בין אם הכניסו לכלי השני או לא, בכל מקרה כן אפשר לתקן, זה כי בן בטרה סובר שאם הקמיצה נעשתה בפסול היא בעצם כאילו לא נעשתה, ולכן תמיד אפשר לתקן אותה. לעומת זאת, לפי שני התנאים שלדעתם בן בטרה מאפשר לתקן רק אם עוד לא הכניסו לכלי, אז כאמור בן בטרה מסכים עם דעת רבנן שגם כשקומצים בפסול זה כן עכשיו עבודה, אלא שלדעתו עבודה מסתיימת רק כשמכניסים לכלי השני. עד כאן הדיון הראשון על אותם שני תנאים שהגבילו את האפשרות לתקן רק עד שיכניסו לכלי השני. הדיון השני על אותה השיטה מתחיל בשורה האחרונה של וו עמוד ב', וכאן שואלת הגמרא שאלה שהיא קצת טכנית. אומרת הגמרא, הרי אין איזה הבדל עקרוני בין הכלי הראשון ששם שמים את המנחה הגדולה לבין הכלי השני ששם שמים רק את הקומץ. כלומר, עקרונית, אם הכהן היה רוצה, הוא יכול להוציא את המנחה מהכלי המקורי שלה ואת הקומץ להכניס לכלי המקורי, הוא לא חייב להביא כלי שני. ממילא שואלת הגמרא, לפי אותה שיטה שאפשר לתקן כל עוד לא שמו את הקומץ בכלי השני, לכאורה יוצא שבעצם אף פעם אי אפשר לתקן, כי הרי גם אם לא שמו את הקומץ בכלי השני, אלא החזירו אותו לכלי המקורי, אז בעצם שמו את הקומץ בתוך כלי שרת, והרי אמרנו שזה לא משנה לאיזה כלי שרת מכניסים. אז ממילא יוצא שכיוון שהכניסו את הקומץ לתוך כלי שרת, הקומץ יתקדש בכלי שרת, וכבר אי אפשר לתקן. אז איך בכל זאת, לפי השיטה הזאת, אפשר להחזיר את הקומץ לכלי המקורי ולקמוץ עוד פעם? זאת השאלה השנייה על אותה שיטה, ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות, ובזה נסיים את הדיון על דעת בן בטרה. התשובה הראשונה זה של רבי יוחנן, זה בשורה השנייה בזין עמוד א', אומר רבי יוחנן, בשביל שזה חשב כפעולה של קידוש הקומץ, הוא צריך כוונה. ממילא, כיוון שכשהוא מחזיר לכלי המקורי, הוא לא מתכוון לקדש את הקומץ, זה לא נחשב שהוא השלים את הפעולה של הכנסת הקומץ לכלי שרת, וממילא כאילו לא נעשה פה כלום ואפשר לתקן. אבל אם הוא הכניס את הקומץ לכלי שני, כאן, כיוון שהוא כן התכוון לקדש, אז זה כבר גומר את הפעולה של הקומץ, ואומנם אי אפשר להקריב, כי זה נעשה בפסול, אבל מצד שני גם אי אפשר כבר לתקן, כי הוא השלים את הפעולה של הקמיצה, והוא עשה את זה בצורה פסולה. זה ההסבר הראשון, למה זה שהוא מחזיר לכלי הראשון, לא עוצר אותו מהיכול לתקן, כי הוא לא התכוון לקדש. התירוץ השני הוא של רב עמרם, זה בשורה השביעית בזין עמוד א', הוא חולק על רב יוחנן כנראה, והוא סובר שלא צריך כוונה, ולכן הוא מחפש תירוץ פחות הלכתי, אלא יותר מציאותי. כלומר, אנחנו צריכים למצוא דרך שבה הכהן יוכל להחזיר את הקומץ לכלי הראשון, ובכל זאת הקומץ לא יתקדש באותו כלי. איך אפשר לעשות את זה? מסביר רב עמרם שהוא מחזיר את זה לכלי, אבל זה לא נכנס לתוך האוויר של הדפנות של הכלי, אלא זה יושב קצת מעל. איך זה יכול להיות? מסבירה הגמרא שהכלי הראשון שבו הביאו את המנחה היה מלא בסולת ממש עד הקצה, אחר כך הוא קמץ מהפסולת בפסול, וכיוון שהוא קמץ אז עכשיו יש איזושהי גומה בסולת בכלי המקורי, ועכשיו כשהוא מחזיר בשביל לתקן אז אומרים לו אל תחזיר לתוך אותה גומה, כי אם תחזיר לאותה גומה אז בעצם ייכנס חזרה לתוך האוויר של הכלי ויתקדש, ואז לא נוכל לתקן, אלא תחזיר את הקומץ מעל הסולת שליד אותה גומה, אבל לא ממש לתוך עגומה. ממילא, כיוון שאמרנו שהסולת הגיעה עד קצה הכלי, אז יוצא שמשהו החזיר נמצא כרגע באוויר שמעל הכלי ולא בתוך הכלי, וממילא זה לא נחשב שהוא החזיר את זה לכלי, וממילא זה לא עוד פעם מתקדש, ולכן כן אפשר לתקן. עכשיו, כמובן שבשביל לקמוץ עוד פעם מאותה הסולת, צריך שכל הסולת יהיה כן בתוך האוויר של הכלי, ולכן כן צריך שמשהו הכניס ייכנס למטה, אבל אומרת הגמרא שהוא לא דוחף את זה למטה בידיים, אלא פשוט קצת מנער את הכלי, ואז כל הסולת מתיישרת לתוך הכלי. כשהוא עושה את זה, זה לא נחשב שהוא זה שהחזיר את הקומץ לתוך הכלי, אלא זה כאילו חזר מאליו, וכך מצאנו שיטה שבה הוא יכול להחזיר את הקומץ לכלי בלי שזה נחשב שהוא הכניס את זה לכלי שרת, ולכן עדיין אפשר לתקן. עד כאן שתי התשובות, איך לפי שני התנאים שאפשר לתקן רק כל עוד לא שמו את הקומץ בכלי שרת, בכל זאת אפשר לתקן כשמחזירים את הקומץ לכלי שרת המקורי, או כי צריך כוונה, או כי מדובר שהוא שם את זה קצת בצד והוא לא ממש הכניס את זה לתוך האוויר, אלא זה נכנס מעצמו. בזה הגענו לשליש העליון של זין עמוד א', כמעט סיימנו עם הנושא השני להיום, וזה המחלוקת של רבנן ובן בתירה. מה שנשאר לנו זה עוד דבר אחד קטן של רב ירמיה, שזה בעצם קטע קישור בין הסוגיה הזאת לבין הסוגיה הבאה. אומר רב ירמיה, לכאורה הרגע כשחיפשנו דרך להחזיר את הקומץ לכלי המקורי בלי שזה יתקדש בכלי המקורי, יכולנו לכאורה להציע שיטה נוספת, וזה שנשים את הכלי המקורי על הקרקע ואז נחזיר לו את הקומץ. למה זה יעזור? זה יעזור אם נניח שכששמים את הקומץ בתוך הכלי בשביל לקדש אותו, צריך שכהן יחזיק אותו ושהוא לא יהיה מונח על הקרקע. עכשיו אומר רב ירמיה, מזה שהגמרא לא הציעה כך, כנראה שבאמת הגמרא סוברת שלא צריך שהכהן יחזיק, אלא גם אם הכלי מונח על הקרקע או על שולחן ואז שמים בו את הקומץ, גם אז זה מתקדש. זה מה שאומר רב ירמיה, וזה כאמור מעביר אותנו לנושא השלישי והאחרון להיום, האם באמת צריך שהכלי יהיה מוחזק על ידי כהן, או שהוא יכול לקדש גם כשהוא מונח על הקרקע, זה הנושא של הסוגיה השלישית. עכשיו, לגבי הנושא הזה של האם צריך להחזיק את הכלי, בעצם צריך לדבר על שני כלים. אחד זה הכלי הראשון, מה שקראנו הביסה, שלשם שמנו את המנחה בהתחלה. לגביו צריך לשאול האם כששמים את המנחה בתוכו, והאם כשקומצים מתוכו, צריך להחזיק אותו ביד או שהוא יכול להיות מונח. זה הכלי הראשון. הכלי השני שלגביו צריך לשאול זה הכלי שלתוכו שמים את הקומץ. גם כאן צריך לשאול האם צריך להחזיק אותו כששמים בתוכו את הקומץ או שלא. אז לגבי השאלה הזאת, יש כמה אמירות של המוראים, ולחלק אותם לארבעה שלבים. השלב הראשון זה מה שכבר הזכרנו ברב ירמיה, שהוא הראה שלגבי הקומץ, כלומר הכלי השני, לא צריך להגביה את הכלי, ולדעתו גם אין חלוקה בין הכלי השני לכלי הראשון, ולכן גם בכלי הראשון לא צריך להגביה את הכלי. השלב השני זה שרבי זרע מספר לרב ירמיה, שפעם רב נחמן שאל את אבימי שאלות לגבי אותם כלים, אחת לגבי הכלי הראשון ואחת לגבי הכלי השני, ועל שתי השאלות אבימי הדגים מכלי שהיה מונח על הקרקע, אז רב נחמן חשב שגם מותר שהכלי יהיה מונח, אבל אבימי ענה שלא, אסור שהכלי יהיה מונח. עכשיו על זה הקשאלו רב נחמן ממשנה שנראה עוד מעט בדף י"ב, שם המשנה מפרטת את כל העבודות של המנחות שבהם אם הכהן חשב מחשבת פיגול זה פוסל את המנחה, ואומר רב נחמן אם באמת בשביל שהמנחה תהיה קשרה צריך שהכהן יקביה את הכלי, אז הפעולה הזאת של ההקבעה הייתה צריכה להיות מוזכרת באותה משנה, הרי המשנה מזכירה את כל העבודות של המנחה. עונה הגמרא, ונסביר את זה לפי רבנו גרשום בשיטה מקובצת, אותה משנה לא התכוונה לפרט את כל הפעולות שעושים במנחה, היא רק התכוונה לומר את העבודות שבהם שייך מחשבת פיגול, אבל באמת יש עוד פעולות שחייבים לעשות אותם כמו הרמת הכלי, אבל בכל זאת הן לא נחשבות אחת מהעבודות, וממילא אין בהם מחשבת פיגול, ולכן המשנה לא הזכירה אותם. בזה סיימנו את השלב השני, בינתיים מה שראינו זה שלפי רב ירמיה לא צריך להגביה, ולפי אבימי חייבים להגביה, בין בכלי הראשון, בין בכלי השני. עכשיו, השלב השלישי זה של רב ששת, זה נמצא שש שורות מתחתית זין עמוד א', גם את רב ששת שאלו את אותה שאלה, אם צריך להגביה או לא, והוא ענה שלא צריך להגביה, מאיפה הוא הוכיח את זה? מלחם הפנים. לחם הפנים שהיה במקדש זה גם סוג של מנחה, אבל בשונה ממנחה רגילה, ששם קומצים מתוך המנחה עצמה ומקריבים על המזבח והשאר נאכל לכהנים, בלחם הפנים כל הלחם נאכל לכהנים, ומה שהקריבו על המזבח זה לא הלחם עצמו, אלא הלבונה. הייתה לבונה בשני בזיחים, כלומר שני כלים, את אותם שני בזיחים לקחו והקריבו את הלבונה שבהם על המזבח. עכשיו יוצא לפי זה שכשמרימים את הבזיחים מעל שולחן לחם הפנים, זה בעצם כאילו הפעולה של הקמיצה, כי בזה מפרידים את מה שהולכים להקריב על המזבח משאר המנחה. עכשיו הרי כשהרימו את אותם שני בזיחים מעל השולחן, הרי השולחן הזה כרגע מונח על הקרקע, הרי אף אחד לא הגביע את השולחן, אז אומר רב ששת אותו דבר גם במנחה רגילה, כשקומצים אפשר שהמנחה תהיה מונחת על הקרקע ולא צריך להגביע אותה. זאת הראייה של רב ששת שלא צריך להגביה. עכשיו בסוגריים נאמר, מאיפה הוא יודע שבאמת השולחן היה מונח? אולי באו כהנים והגביעו את השולחן? מסביר רב ששת שהוא יודע את זה מהמשנה בצדיקתת עמוד ב', שם המשנה מתארת איזה כהנים נכנסו בשביל לעשות את התחלופה של לחם הפנים. אז המשנה אומרת שסך הכל נכנסו 4 כהנים בשביל לקחת את הדברים הישנים, כלומר הלחם והלבונה, ולא מוזכר שם שנכנסו עוד כהנים בשביל להגביה את השולחן. מכאן אני יודע שלא הגביעו את השולחן. עד כאן השלב השלישי. כאמור, הראייה של רב ששת שאת הקמיצה אפשר לעשות כשהכלי הראשון מונח על הקרקע. ועכשיו השלב הרביעי והאחרון בשורה השישית של זין עמוד ב', אומר רבא, אני מסכים לראייה של רב ששת לגבי הכלי הראשון, אבל זה רק ראייה לגבי הכלי הראשון. אבל לגבי הכלי השני, כשמכניסים את הקומץ, בזה אני עדיין מתלבט האם צריך להגביה אותו או לא. עכשיו רבא גם מסביר מה ההתלבטות שלו. הוא אומר, האם צריך ללמוד את הכלי השני מהכלי הראשון שגם אותו לא צריך להגביה, או שצריך ללמוד את הכלי השני מקבלת הדם? הרי כשמכניסים את הקומץ לכלי השני, זה בעצם מקביל לזבחים ששם מקבלים את הדם בתוך כלי, ובקבלת הדם ברור לפי כולם שהכהן כן צריך להגביה את הכלי. רש"י מסביר כי רק אז זה נחשב שהוא עשה איזשהו מעשה. אז אומר רבא, אולי צריך ללמוד את הכלי השני במנחה מהכלי של קבלת הדם, שגם את זה צריך להגביה, ובאמת ככה רבא מכריע שכן צריך להגביה. עכשיו, על ההכרעה הזאת של רבא להשוות את קבלת הקומץ בכלי לקבלת הדם בכלי, שואלת הגמרא שלגבי דין אחר רבא לכאורה לא ישבה ביניהם. לגבי איזה דין? בקבלת הדם יש דין שאת כל כמות הדם שאותה צריך לעזות על המזבח, גם אם דובר בהרבה, למשל בפרים הנשרפים שצריך לעזות בהרבה מקומות, את כל כמות הדם הזה צריך לקבל בכלי אחד ולא לפצל בין כלים שונים. לעומת זאת, בקבלת הקומץ של המנחה, כאן יש מחלוקת האם צריך לקבל את זה בכלי אחד או שאפשר לפצל. לפי רב נחמן, לומדים מהדם וגם בקומץ אי אפשר לפצל, אבל לפי רבא הוא אומר שכן אפשר לפצל. אז למה שם רבא לא לומד מהדם, ואצלנו לגבי החזקת הכלי הוא כן לומד מהדם? עונה הגמרא, אתה צודק, באמת רבא חזר בו ממה שהוא אמר שם, וגם שם, גם לדעתו כמו רב נחמן, הוא כן לומד מהדם, וגם את הקומץ אי אפשר לפצל בין שני כלים. בזה הגענו לשליש העליון של זין עמוד ב'. ההמשך של הסוגיה זה שהגמרא דנה במקור לזה שבדם אי אפשר לפצל בין שני כלים, אבל את זה נראה כבר מחר. נחזור על מה שראינו היום. היום ראינו את המשנה שדיברה על הפסולים השונים בקמיצה, עונן, תמת, וליום וכו'. היו לנו שני דיונים מרכזיים. דיון ראשון, למה המשנה הדגישה במיוחד את מנחת חוטה? למה היא לא פשוט אמרה כל המנחות? ענינו שזה בשביל לחדש שגם לפי רבי שמעון שסובר שלא תהיה מנחתו מעודרת, בכל זאת כן צריך שזה לא יהיה בפסול. הסברנו גם למה צריך להדגיש את זה כאן ובזבחים לא הדגישו את זה. זה היה הדיון הראשון. הדיון השני היה מחלוקת רבנן ובן בתירה, שלפי רבנן אי אפשר לתקן כשקמצו בפסול, ולפי בן בתירה אפשר, כשהדוגמה שהוא דיבר עליה זה כשקמצו ביד שמאל. אחר כך בא רב ואמר שאם זר קמץ אפשר לתקן, וראינו שתי שיטות לאיזה דעה רב התייחס. אפשרות אחת זה שהוא התייחס לרבנן, ובאמת גם רבנן מסכימים שאפשר לתקן, ומה שהם חלקו זה רק אם הקומץ כבר לא נמצא, שאז רק לבן בתירה אפשר לתקן. את האפשרות הזאת דחינו, ולכן האפשרות השנייה היא שרב התייחס לבן בתרא שכבר אמר שאם קמצו בשמאל אפשר לתקן, ורב אמר שגם אם זר קמץ אפשר לתקן. עכשיו על זה שאלנו שתי שאלות. שאלה ראשונה זה מה החידוש, למה שנאמר שדווקא בשמאל אפשר לתקן ובזר לא? וענינו שהפסול של שמאל הוא קל יותר, כי מצאנו שיש פעולה שאפשר לעשות בשמאל, זה הכהן עם הקטורת ביום כיפור, מה שאין כן זר שזה אף פעם לא עושים. זאת השאלה הראשונה. שאלה שנייה זה למה צריך את רב שיחדש את זה, הרי כבר תנאים אמרו את זה. וענינו שבאמת זה לא מה שרב בא לחדש, אלא רב בא לחדש לגבי מחלוקת תנאים בתוך דעת בן בתרא, האם אפשר לתקן תמיד, כך סוברת המשנה לפי בן בתרא, או שאפשר לתקן רק עד ששמים את הקומץ בכלי שרת השני, ויש תיק דאמרי כאיזה דעה הרב סובר. בזה סיימנו דעת רב, ומזה הגענו לדיון באותה שיטה שאפשר לתקן רק עד שמכניסים לכלי השני. ראינו על זה שתי שאלות. שאלה ראשונה זה של רב נחמן, הוא שאל מסברה, הרי אם הסברה של בן בתרא זה שקומץ שנעשה בפסול לא נחשב שקמצו בכלל, אז מה אכפת לי אם הכניסו לכלי השני, למה שלא נוכל לתקן? וענינו שלפי דעתם באמת זה לא הסברה. הסברה היא שבאמת הקומץ, אפילו שהוא נעשה בפסול, הוא כן נחשב קומץ, אלא שהוא עוד לא הסתיים עד שמכניסים לכלי, ולכן כל עוד לא הכניסו לכלי אפשר לתקן. זאת הייתה השאלה הראשונה לשיטה שלהם. השאלה השנייה הייתה, הרי לכאורה גם אם הוא לא שם בכלי השני אלא הוא החזיר לכלי הראשון, איך אפשר לתקן? הרי גם הכלי הראשון הוא כלי שרת, ובזה בעצם הוא סיים את הקידוש של הקומץ בכלי, אז איך אפשר לתקן? על זה ענינו שתי תשובות. תשובה הראשונה זו של רבי יוחנן, זה שבגלל שלא הייתה לו כוונה זה לא נחשב. תשובה השנייה זו שמדובר שהוא עשה את זה בצורה שזה לא נכנס לתוך אוויר הכלי, אלא הוא שם את זה בחוץ ואז ירד לבד למטה, ואז לא מתקדש בכלי וממילא אפשר לתקן. עד כאן הדיון על השיטה הזאת בבן בתרא ועל בן בתרא בכלל, ובזה הגענו לסוגיה השלישית והאחרונה. רב ירמיה אמר שמזה שלא תרצו שהוא מחזיר את הקומץ לכלי הראשון כשהכלי על הרצפה, כנראה שזה לא משנה אם הכלי על הרצפה או לא. זה פתח לנו את הסוגיה השלישית של האם צריך להגביה את הכלים או לא. רב ירמיה כאמור אמר שלא צריך, אבי מי אמר שצריך, אב נחמן הקשה עליו ממשנה ביוד ב' ותרצנו, רב ששת אמר שלא צריך והוא הוכיח את זה מלחם הפנים, שמורידים את הלבונה מהשולחן כשהשולחן מונח על הקרקע. רב קיבל את זה אבל אמר שזה נכון רק לגבי הכלי הראשון, אבל הכלי השני צריך ללמוד מקבלת הדם ששם כן צריך להגביה, אז גם בקבלת הקומץ כן צריך להגביה. ובאמת לפי זה רב אמר גם לגבי קבלה בשני כלים, שכמו שבדם אי אפשר לקבל בשני כלים, גם בקומץ למסקנה אי אפשר לקבל בשני כלים. כל טוב.